בוקר טוב. אז אנחנו בפגישות האחרונות דיברנו על הכוח החמישי ועל התנצלות ועל השקפה. דיברנו על החשיבות של ההתנצלות כשמדובר בעבירה כלפי אדם אחר. ואומנם בכוח הראשון אנחנו זוכרים קרמה וריקות, ואנחנו זוכרים שכל רישום שאנחנו מטביעים בתודעה חוזר אלינו, וזה גורם לנו לחרטה שבאה אחרי זה וכך הלאה. אז זה בתוך עמלת הכוחות. אבל בנוסף לזה יש לנו את הקרמה עכשיו שנמצא בן אדם מולנו שנפגע, ואנחנו לא רוצים להשאיר גם אותה, לא רק המעשה שעשינו, אבל גם עכשיו הבן אדם שנפגע שמופיע בפנינו. ופה הכיוון הוא קצת אחר, כי פה מעבר להבנה של הריקות ושל התוצאות שחוזרות אלינו, פה יש לנו הזדמנות לפתוח את ליבנו. האדם שנפגע נותן לנו הזדמנות לפתוח את ליבנו, אז זה פותח לנו קצת את הכנף השנייה של החמלה. אז זאת הזדמנות לפרוס את שתי הכנפיים עכשיו, מתנה מיוחדת כמו שאמר אלירן שהיה פה. אז דיברנו על החשיבות של זה, אחר כך עברנו לדבר על זה שקשה לנו לעשות את זה בדרך כלל, אנחנו נמנעים מלעשות את זה, זה לא נעים לנו, זה לא נוח לנו. ולזה הקדשנו קצת זמן, למה זה קשה, מה הקושי, אני חושבת שזה שתי פגישות שדיברנו על זה. וכשאנחנו כבר מבינים שזה חשוב וככה, מה אנחנו נוטים אז לעשות? להמעיט ממה שעשינו, אנחנו מתנצלים. זה שם וי על הכוח החמישי, אנחנו אומרים בסדר, סליחה, מתנצלת, אבל אנחנו נוטים, לפחות בעיני רוחנו, להקטין מהמעשה. אנחנו אומרים בסדר, אבל זה לא היה כך נורא, אני רק שברתי לה שתי אצבעות ולא את כל היד, כי קשה לנו לראות את המצב במלוא זוועתו. אז אנחנו מנסים להקטין ממנו בעיני עצמנו, ולכן גם הרבה פעמים ההתנצלות שלנו כלפי הזולת היא כזאת, ואם כל המטרה הייתה ליישר את הדורים ולהרגיע ולקרב, התנסות חלקית כלפי הזולת לא עשתה את זה, כי הם עוד לא שלמים. הם אומרים, אילן, היא אמרה, אבל לא באמת. ואיך יודעים את זה? רואים אחר כך את מערכת היחסים. זה עבר טרנסומציה או לא? אם זה עדיין יחס קר ופושר, אם קודם היה עוין, עכשיו אולי קר ופושר, אבל הלב לא נפתח. כי דרוש שהשני, זה שנפגע, ירגיש שהראשון לקח אחריות מלאה. וזה קשה. ובפעם האחרונה, לבנו את הדוגמה של יונייטד, וכשזה נעשה בציבור, כשמדובר בעסקים וחברות, הנזקים יכולים להיות עצומים, זה לא רק שמישהו נפגעו רגשותיו, אז הקופה נפגע. במקרה הזה, עוד מנהל של החברה גם נפגע, הקידום שלו נפגע וכך הלאה. וזה היה מאלף לראות את השתלשלות העניינים, איך הוא כל יום נתן עוד רובד בהתנצלות, וזה לקח לו 5 או 6 ימים שהתקשורת הכריחה אותו, עד שהוא לקח את מלוא האחריות, את מלוא האחריות, ובסוף, תוך כמה ימים אחרי זה, הם ישבו את הסכסוך עם האדם שנפגע, וכנראה שישבו את זה טוב, כי העורכי דין יצאו עם הצהרה מאוד חיובית, שיונייטד לקחה את כל האחריות וכך הלאה. אבל זה לא כל כך ענייננו כרגע, זה היה יותר להמחיש את החשיבות של לעשות את זה מלא, וגם הבאנו מחקרים שהראו שאנשים שעושים את זה חלקית לא חווים את מלוא הבנפיט, את מלוא הברכה שיש בהתנצלות. ואני רוצה פה להזכיר לכם קצת שהברכה של התנצלות, היא מנקה אותנו, או הוידוי או ההתנצלות לפי המקרה, מנקה אותנו בתנאי שזה נעשה בצורה מלאה. והמחקרים מראים שרוב האנשים, כשכבר מגיע זמן של וידוי או התנצלות, הם עושים את זה חלקית. וזה אטרקטיבי, כי בעיני רוחנו אנחנו עכשיו אומרים, אוקיי, אני התנצלתי. זאת אומרת, אנחנו יותר אמינים בעיני עצמנו, זה מלטף לנו את האגו קצת. אבל זה לא משחרר את רגשי האשמה שבדרך כלל מתלווים. למרות שאנחנו כל כך תורכים להבחין בין אשמה וחרטה, בגלל שיש לנו אגו, אצל רובנו זה הופך לרגשי אשמה. והבידוי החלקי לא עוזר לנו עם זה. ולא עוזר לנו גם עם ההבנה של קרמה וריקות, שאנחנו נצטרך לעשות במלוא התוצאות של מה שעשינו, וקרמה אין לה הנחות, היא לא עובדת חלקית. אנחנו נצטרך לעשות במלוא התוצאות של מה שעשינו. אז עשו הרבה מחקרים על אלפי אנשים, הפסיכולוגים עשו ומצאו שאלו שעושים התנצלות חלקית, וזה כבר גם כן שהזכרנו, למעשה מרגישים עוד יותר גרוע מאלו שלא התנצלו. כי כל ההתמודדות עם המעשה שעשיתי לא גורמת הרגשה כל כך נעימה. אוקיי? אני צריכה לראות משהו לא נעים. אבל עכשיו אני עושה עוד פעם משהו לא נעים. עכשיו יש לי שניים. יש לי עוד שקר on top העוולה שעשיתי קודם. ועכשיו יש לי גם ליישב שני רישומים שהם לא תואמים אחד את השני וקשורים לאותו מעשה, אז יש גם שקר לעצמי. זאת אומרת, שמגדיל את הבלגן בראש, מגדיל את הבלבול, לא פותר את עניין רגשי האשמה ואת עניין החרטה. בקיצור, חייבים לעשות את זה באופן מלא ככל האפשר. ואם צריך להגזים, להגזים לצד הזה ולא לצד הזה. שהשני יגיד לכם שהגזמתם, אוקיי? אתם תעשו את זה מלא. וזה מתקשר לשיחה שהייתה לנו מזמן פעם על שמירת הסודות, אתם זוכרים? איך שמירת סודות פוגעת בנו? ואז לפעמים אנשים באים ושואלים, אבל מה אם הסוד הוא מסוג, נאמר, הייתה בגידה בבן או בת הזוג, ועכשיו אם אני אגיד את האמת, המשפחה תתפרק, או אם אני אלך לבוס ואני אגיד לו באמת מה שעשיתי, אני אפוטר, או שאלות שהן כבדות, כן, מה אם? התשובות לא פשוטות כאן, הן תלויות בקונטקסט, הן תלויות במצב, מה כנגד מה. אם בא מישהי, אם יש לה ילדים קטנים, והיא מספרת לי סיפור על בגידה כזאת וכך הלאה, אז כן, אני רוצה לשקול את טובת הילדים ולא לפרק את המשפחה. אבל אז צריך לחשוב איך לעשות את זה, כי עכשיו תמורת להחזיק את המשפחה יחד, היא יצטרך ללכת עם משהו לא נקי בליבה. ואולי לפעמים זה מחיר שצריך לשלם. אבל לפעמים, עם כמה שזה לא נעים, יפטרו אותי, ועכשיו אני אוכל להתחיל מחדש. אבל אני לא אסחוב את זה איתי. את זה אני לא אסחוב יותר איתי. אז יהיה לא נעים. ואותו דבר במערכות יחסים. לפעמים השני לא מוכן לסלוח, אבל אולי זה הזדמנות בשבילי לפתוח דף חדש. אז תלוי בנסיבות. ולפעמים דורש הרבה אומץ. אז זה תזכור את הדברים שדיברנו בעבר. והיום אני רוצה לדבר על הכוח המרפא של וידוי ושל התנצלות. אתם זוכרים, בסוף הוידוי שלנו כתוב, כשאני מודה במה שעשיתי ואינני מסתירה דבר, אוכל לחיות בשלווה. זוכרים? אם לא אתוודה ואמשיך להסתיר, לא אוכל למצוא שלווה. אז אנשים ידעו את זה מאז ומתמיד, אבל מסתבר שיש יותר מה לדעת, מה זה השלווה הזאת שעליה מדברים, ויש על זה הרבה ידע, גם פסיכולוגי וגם רוחני שנצבר. אז אני לא יודעת אם יהיה לנו זמן לשניהם היום, אז נתחיל. אם לא, אז נמשיך פעם אחרת. אז קודם כל, כל התרגול של וידוי והתנצלות, אנחנו לא המצאנו אותו כמובן, הוא עתיק, והוא לא ייחודי למסורת הבודיסטית, הוא נמצא בכל תרבות, בכל מסורת, בצורה כזאת או אחרת. למעשה, היום החוקרים חושבים שיש לנו נטייה טבעית או צורך טבעי להתנקות, להתנצל, לטהר, שזה ישנו בנו. והצורך הזה בא מעצם הווייתנו בגלל שאנחנו רוצים להיות שלמים. מעצם הכמיהה שלנו לשלמות ולבריאות, אם זה פיזית, אם זה פסיכולוגית, אם זה רוחנית, כמו שהגוף מנסה לדחות אורגניזמים שפוגעים בו זרים וכך הלאה, רוחנו מנסה גם לטהר דברים כאלה. אז יש בנו הצורך הזה. הוידוי עוזר לחבר עבר ועתיד. כי עשינו משהו בעבר, שאנחנו לא גאים בו, עשינו משהו בעבר, ועכשיו יש לנו חרטה וכך הלאה, ואנחנו מביעים אותה מתוך מבט קדימה, שהעתיד יהיה נקי יותר. אז זה עוזר לנו לחבר ולעבור את הגשר מן העבר אל העתיד. והגשר הזה במהותו הוא גשר של להיות עד. אנחנו מהווים עד, עדים, למה שקורה בתודעה שלנו, בעקבות מה שקרה. ופה זה עובר כבר להרבה סיפורים, ואני יותר עכשיו מדברת על הוידוי מאשר על ההתנצלות. לכל אחד מאיתנו יש הרבה סיפורים אישיים, שבהם נכשלנו אולי במשימות שונות או בהתנהגויות שונות, ואולי יש לנו גם סיפורים שבהן היה פתרון, או שיצא, איך אומרים, מתוק מאז. יש לנו גם כאלה. ויש סופרת אחת בשם טוני מוריסון, אמריקאית, שהיא אומרת, המילים, זאת אומרת שאנחנו נותנים ביטוי, הבילוי, המילים מאפשרות לנו לתת מובן, משמעות לסיפור שלנו, בזה שאנחנו מספרים אותו, בזה שאנחנו מספרים אותו, אנחנו יוצרים משמעות מהחיים שלנו. כשאנחנו כותבים או מתבטאים בעל פה, תוך שאנחנו מתוודים על דברים שעשינו, זו צורה של שחרור שמאפשרת לנו לעבור דרך תקופות קשות ומייסרות. וזה זמין לכל אחד מאיתנו בכל זמן. אם זה בעל פה, בתקסים כאלה, אם זה מול אדם אחר, שזה עוד יותר טוב. אז זה יכול להיות בכתב, כמו שאנחנו עושים פה בטקס, אנחנו כותבים פתק, ועוד יותר טוב אם יש אדם אחר מוודא. כדי שאנחנו נבטא משהו, שזה יצא כבידוי, בין אם זה בכתב, בין אם זה בעל פה, אנחנו צריכים להיות מודעים למה שקרה. אנחנו צריכים מידה מסוימת של התבוננות פנימית ודין וחשבון לעצמנו, כך וכך עשיתי. אנחנו לא יכולים להתוודות על משהו שאנחנו בכלל לא מודעים לו. אז עצם המעשה של הוידוי מפתח בנו את המודעות הפנימית. מפתח בנו את הששין. אם יש לנו מערבולת בראש או שערה רגשית או מה שזה לא יהיה, ואנחנו מנסים לנסח את זה, זה מתחיל לסדר לנו את הראש. זה מתחיל לשנות את האופן שבו אנחנו תופסים את מה שקרה לי. כי לפני זה יכול להיות סלט שלם, שאנחנו אפילו לא יודעים מהו, אבל זה מתבטא במועקה, או בכיפאון, או באי נחת, או בחוסר סיפוק. כשאנחנו מתחילים להתבונן שם, ולנסות לנסח לעצמנו קודם כל, ואז אם צריך לשני מה שקרה, אנחנו מתחילים לסדר לנו את הראש. זה עוזר לנו לעשות קטגוריות, להבחין, לשייך דברים, ובמיוחד לנו שיש לנו מערכות של נדרים, אנחנו יכולים להתחיל להסתכל לאור הנדרים דרך המשקפת של הנדרים. וזה גם, ברגע שאנחנו פותחים את זה ומנסחים את זה קודם לעצמנו ואז לשני בצורה ברורה, יש פחות צורך להתעסק עם זה אחר כך, כי לפעמים אנחנו סוחבים משהו כבד איתנו, ואנחנו כל הזמן מנסים למי לספר סיפורים על זה. ברגע שזה מסודר לנו בראש, והוידוי עושה את זה, יש פחות צורך לחזור ולהתעסק עם זה ולהעלות גרה על זה. וזאת הסיבה שחשוב לעשות עיתים לוידוי, כמו סוג'ון. אז אנחנו פעם בשבועיים עושים וידוי. לא משאירים את זה ליד המקרה, עושים איזה חג, אחת לשבועיים. אבל זה מה שאנחנו עושים במסורת שלנו. כשיש לנו את הטקס הזה, שאנחנו יודעים כל שבועיים נצטרך לעשות את זה, אז אנחנו מתרגלים להיות יותר גלויים עם עצמנו. להיות יותר ברורים על מה קורה איתנו, מה קורה במיינד שלנו. כי אנחנו נצטרך לרשום את זה או להגיד את זה למישהו. אנחנו מתרגלים להסתכל יותר, להיות מודעים יותר. איך אני מתנהגת, מה ההרגלים שלי, מה ההתייחסויות שלי, מה הדעות שלי, מה האמונות שלי, מה המחשבות שלי, מה הרגשות שלי, מה ההשתוקקויות שלי. כל זה אנחנו מתריכים לנסח לעצמנו ולהיות יותר ברורים עודות עצמנו. וזה עצם הבהירות הזאת מביאה למידה של שקט. בוודאי אם אחר כך אנחנו עושים את מה שצריך כדי לתהר את זה מול השני. וכל פעם שאנחנו מצליחים להשיג בהירות כזאת, ואז להתוודות בצורה בהירה וברורה ושלמה בצורה כזאת, זה מוריד את הלחץ הפנימי אצלנו, ועוזר לנו להיות שלמים עם עצמנו, להגיע לאיזה שלמות. מה שזה לא יהיה, אנחנו עושים את הצעדים כדי להשלים את זה ולהשאיר את זה מאחור. והווידוי גם מחזק את העצמה העצמית שלנו, את הכוח שלנו. כי צריך להיות חזק כדי להתוודות ולהגיד משהו שלא נעים. ולראות את זה קודם כל על עצמי, ואז לנסח את זה ברור, ואז להגיד את זה, ואז להגיד את זה גם באופן מלא, כל מה שדיברנו על הכוח החמישי, זה דורש עוצמה. אז ההרגל הזה, להיכנס לתוך התרגיל הזה, מאוד מעצים אותנו. ועוזר לנו להתגבר על רגשות של חוסר אונים, או חוסר תקווה, או התייחסות שלילית לעצמנו, חוסר ביטחון ועצמנו, דעה שלילית על עצמנו. עצם מעשה הווידוי, באופן פרדוקסלי, למרות שאני כאילו מספרת משהו שלילי על עצמי, משהו שעשיתי שהיה שלילי, מחזיר אליי את הכוח. כי אני עושה את זה. אני זאת שעושה את זה. זאת אומרת, אני עכשיו שמה מרחק בין המעשה הזה וביני. על זה אני מתוודה. על זה אני מוציאה מהסיסטם. זה מעצים אותנו. ככה שזה לא משנה איפה מתחילים ומה חומרת המעשה, זה יכול להיות משהו קל מאוד, זה יכול להיות משהו כבד מאוד. אם אנחנו מבטאים בכל רם או בכתב, אבל יותר טוב בכל רם, את ההתלבטויות שלנו, את ההתנהגויות שלנו, את הפחדים וכך הלאה, אם אנחנו נותנים לזה ביטוי בפני אדם אחר, זה מאוד משחרר, מעצים, מרגיע. היה פסיכולוג קארל יונג ידוע, שהוא אמר שעצם המעשה של שיתוף עם אדם אחר הוא מרכיב קריטי בכוח המרפא של הווידוי. אז באמת יש המלצה חזקה לעשות את זה עם אדם אחר. עצם הטקס של הווידוי מעודד אנשים כאמור לחקור את המחשבות העמוקות ביותר שיש להם, שהם לא תמיד נותנים לעצמם דין וחשבון על קיומם, ואת הרגשות שמתלווים למחשבות האלה, ואולי התנסויות שהיו לא נעימות או קשות. פסיכולוגים שעשו מחקרים מצאו שבעקבות וידוי בדקו כאילו את ה-well-being, את מידת השמחה ומידת ההשתתפות בחוץ, החברתית וכך הלאה. אנשים אחרי וידוי הם יותר שמחים והם יותר משתתפים בחוץ. הרבה מחקרים נעשו שקשרו בין הכתיבה הזאת המרפאת, המשחררת, ובין מידת המתח והלחץ שאנשים מרגישים, ולזה היו גם השלכות על הבריאות עצמם, על הבריאות של מערכת כלי הדם וכך הלאה, על שינה, על המערכת החיסונית ובאופן כללי על הבריאות. אז יש לזה גם כוח מרפא. לא רק זה, אלא שהברכה של פתיחה ווידוי מתעצמת עם הזמן. אז מה שקורה כשאדם עומד במקום הזה שעכשיו הוא עומד לפתוח ולהתוודות ולהגיד את האמת או לכתוב את האמת, אבל יותר להגיד למישהו, אז זה בפני עצמו יכול להיות קשה ולעלות ברגשות של לחץ או של קושי לעשות את זה. אבל אם אנחנו עוברים דרך המשוכה הזאת ועושים את הווידוי, בעקבות זה יותר מאוחר מצב הרוח משתפר, הסימפטומים שונים כמו שתיארתי יורדים, פחות מחלות ואפילו המערכת החיסונית, וככל שאנחנו פחות עצורים, ככל שאנחנו משתפים באופן עמוק יותר, ככה הבנפיץ האלה של הבריאות מתעצמים ועולים. אבל שוב סייג, כדי שיהיה לנו את כל התועלות האלה שמנינו, הבידוי צריך להיות שלם. אנחנו צריכים להיות ישרים לגמרי עם עצמנו. אז יש ערך בריאותי ליושר, בריאותי נפשית ובריאותי פיזית. אז כל אלה הם יתרונות או תועלות שברמה הפסיכולוגית יביא לנו וידוי שנעשה כהלכה. ויש רשימה שלמה של תועלות שקשורות בווידוי שנעשה בקונטקסט של תרגול רוחני, כמו שאנחנו עושים את זה כאן. לא כל הפסיכולוגים התעסקו דווקא באספקט הזה, אבל האספקט הזה מאוד מוכר וידוע, למשל אצל הקתולים שיש את הכומר המבדב, אז זה גם נחקר הרבה. ובקונטקסט הרוחני, הווידוי יש לו משמעות נוספת, בגלל החיבור שהווידוי יוצר עם החלק הטהור שבנו, עם מה שקדוש, עם לאן שאנחנו שואפים. שהוא שלמות ושהוא נקי, שאין בו שום עוולות ועבירות וכך הלאה. אז זה מחזיר אותנו אל מקום טהור יותר ונקי יותר, שלאו אנחנו שואפים בתרגול שלנו. אז הווידוי יוצר דיאלוג, קודם כל פנימי, ביני ובין קולות שונים במיינד שלי. יש את הקול שרוצה להתכחש למה שעשיתי ואולי בכלל להתעלם, ויש את הקול שמתבייש ממה שעשיתי, ויש את הקול שמבין שמזה אני צריכה להתנקות. יש לנו דחפים שונים וקולות שונים. הצורך בוידוי והנכונות לעשות וידוי מכניס אותנו לדיאלוג בין הקולות השונים האלה במיינד שלנו. זה אומר, לא, לא, אל תגידי שלא ידעו, וזה אומר, לא, זה צריך לנקות. ועצם הדיאלוג הזה מפתח מודעות ומתחיל את התיקון. מה שמצאו, שאנשים שהולכים ועושים את הוידוי, וזה עשו על כאלה שכתרו, עשו בכתב, אלה שעשו בכתב, מיד אחרי שעשו את הוידוי, הרגישו עוד יותר אשמים. כי באו במגע עם מלוא הכובד, או יותר מהכובד של המעשה שהם עשו. אבל שבועיים אחרי זה, אלה שעשו את הוידוי, הרגישו הרבה יותר קלים. אז יש את הכאב שבדרך, ושהוא מטהר אותנו. וגם אותם אנשים שעשו את הוידוי, הרגישו הרבה יותר קרובים אל הנשגב, והרגישו הרבה יותר מועצמים, והרגישו שהם צמחו מבחינה רוחנית. אז פה זה עובר לא רק לערך של עצם ביצוע הוידוי, אלא לביצוע תחוף של וידוי, זאת אומרת לפרקים, לא פעם ב, ולא, אלא נגיד כל שבועיים. אז כשמגיעים לאשמה, ואנחנו כבר יודעים את ההבדל בין אשמה וחרטה בריאה, אשמה מורידה אותי, בעוד שחרטה פשוט אומרת המעשים האלה פוגעים, ומזה אני רוצה להתנקות. בכל זאת אנחנו נוטים ליפול לרגשי אשמה, בגלל הגקצ'ה שלנו שבינתיים מלווה אותנו. ואותם רגשי אשמה, שאנשים מסתובבים איתם סביב משהו שהם עשו, מסתבר שזה מקור מספר אחד לקונפליקטים ברוחנו, בינינו לבין עצמנו. הפסיכולוגים אומרים שאצל רוב האנשים, אלה שבאים אליהם, המטופלים שכבר באים, לא אלה שעוד חושבים שזה לא בשבילי, אלה שכבר באים, השורש העמוק של האי שקט שהם חווים, וההפרעה הרוחנית שהם חווים נעוץ ברגשות אשמה סביב דברים שהם לא פתחו. ומכאן המסקנה שהשלוות רוח נוצרת כתוצאה מזה שיש לנו חוויה שאנחנו נוגעים באמת. לא משנה מה הייתה האמת, טובה או רעה, עצם החוויה שאני יודעת ש פתחתי משהו אמיתי, מביא בסופו של דבר לשלוות רוח. החוויה של אמת. שלוות נפש, שוב, זה החוויה של עשיתי את הדבר הנכון. אני קצת מפרידה בין שלוות רוח ושלוות נפש, הפרדה מלאכותית קצת. אז הראשון, זה חוויה של נגיעה באמת, שהסתכלתי ונגעתי באמת. קודם כל ביני לבין עצמי, ואחר כך גם עם הזולה. והשני, זה שעכשיו אני עושה את הדבר הנכון. נעים או לא נעים, מקובל או לא מקובל, אני עושה את הדבר הנכון. וככל שנרבה בוידוי על מקומות שבהם נכשלנו ונפלנו, לא משנה אם זה נפילות קטנות או נפילות גדולות, לא משנה, ככל שנרבה בוידוי הזה, כך נהיה יותר שלווים. וזה מחקרים מוכיחים. כשאנחנו מדברים כבר על מתרגלים רוחניים, אז אפשר לנסח את הרגשי האשמה האלה כמין אובדן של החסד, החסד השמימי. אם אנחנו מתרחקים משם, אם אנחנו פחות טהורים, הרגשי האשמה שאנחנו מסתובבים איתם גורמים לנו להרגיש ככה. כל עוולה שאנחנו עושים, יש בה את האספקט הזה, שאנחנו כמובן תורכים חזק על ידי הבידוי להתמקד בחרתה ולא להפוך את זה לאשמה, וזה קשה. זה קשה. וכל פעם שאנחנו שוב עוברים עוד עבירה ועוד עבירה, אז אנחנו מרגישים יותר ויותר מתרחקים מן המטרה הנשגבה שלה אנחנו שואפים. והחוויה הזאת היא הסובייקטיבית של אשמה, היא בעצם רק אומרים לנו קצה הקרחון. כי מתחת לרגשי האשמה נמצאת העובדה שהתרחקנו מן הטבע הטהור שלנו. כשאנחנו הולכים ומרגישים אשמים, זה מעין בריחה. כשאני הולכת ומרגישה אשמה, אני בעצם בורחת מהעובדה שהתרחקתי מהמקום הטהור שאני שואפת אליו, שממנו אוכל להיות לברכה לכל היצורים. קל לנו להבחין בפגמים אצל אחרים. אנחנו מאומנים בזה. ואנחנו עיוורים לפגמים שלנו. כשאנחנו עוברים ויוצרים הרגל של וידוי, פעם ראשונה הוא סופר קשה, פעם שנייה קשה, ככל שזה הופך יותר להרגל, ככה אנחנו יותר ויותר מזהים את הפגמים שלנו. ככה אנחנו יותר ויותר מזהים כמה אנחנו חסרי אונים כשמופיע פיתוי. כי למה אנחנו עוברים עבירות? כי אחת משמונה מחשבות ארציות קפצה לשמה ודחפה אותנו לעשות משהו למען עצמנו שפגע בזולת. אז אנחנו מתחילים להבחין באלה. עכשיו בואו נעשה תרגיל קטן. וככה, להמחיש לנו קצת את הדברים האלה. אז תשבו רגע ביניכם לביניכם, ועצמו את העיניים. והרגיעו את הנשימה. וכעת נסו להיזכר בשני מקרים בחיים שלכם שבשניהם עשיתם איזושהי עבירה שמישהו נפגע מכם למשל, או לקחתם מה שלא שלכם, או השארתם רושם מטעה, אם זה פגיעה בדיבור, אם זה פגיעה במעשים, אפילו במחשבה. אבל אני חושבת לשם המקרה עכשיו תיקחו בדיבור או במעשה, שזה יהיה מוחשי יותר. ותיקחו שני מקרים. אחד כזה שאף אחד לא יודע עליו, שאתם רק יודעים עליו, ושלא פתחתם ומעולם לא ניקיתם את זה, והמקרה השני הוא כזה שאתם פתחתם וניקיתם. ותיקחו עכשיו את המקרה הראשון, תחזרו בזיכרונכם למקרה הראשון, שבו אתם יודעים שעשיתם משהו שלא קשורה, או משהו פוגע, או משהו שסותר את ההבטחות או הנדרים, ורק אתם יודעים, ולא עשיתם עם זה כלום. ותנסו לראות, כשאני אומרת את הדברים האלה, איזה רגש עולה בכם? מה זה מעורר אצלכם? ויחד עם הזיכרון של המעשה, יש סיפור, יש רגש, יש תגובה, יש התייחסות עצמית, יש התייחסות לעולם, יש מכלול שלם שמלווה את המעשה. אז תנסו להתחבר לסיפור, אבל בעיקר לרגש שמלווה את הסיפור. איפה זה השאיר אתכם אז כשעשיתם מה שעשיתם? ואיפה זה משאיר אתכם היום כשזה עדיין אתם סוחבים את זה בבטן? וכשאתם מוכנים, אשלימו את זה ועברו למקרה השני. המקרה השני שגם בו יש איזושהי עבירה או פגיעה שאתם עשיתם, אבל שעליו התוודתם בפני אדם אחר. ושטרחתם לפתוח ולנקות. ושוב נסו להתחבר, כשאתם נזכרים עכשיו במקרה, מה מתלווה לזיכרון הזה? איך אתם מרגישים? ביניכם לביניכם? עם אותו אדם? איזה גוון יש? להרגשות שלכם, להערכה עצמית שלכם, שמתלווה לסיפור הזה. ושוב חזרו למקרה הראשון, ותראו אם אתם יכולים לעשות איזושהי השוואה, לא בסיפור, כי הסיפור בטח שונה, אבל בתחושות, ברגשות, בהתייחסויות שמתלוות, איך זה מרגיש לעומת איך זה מרגיש, איך המשקל של זה לעומת איך המשקל של זה, כמה זה צובע את החוויה הנוכחית שלכם וכמה השני צובע את החוויה הנוכחית שלכם, שמחת החיים שלכם ברגע זה. כשאתם מרגישים מוכנים, תיקחו את העיניים. יש מישהו שרוצה לשתף? אתם יכולים. לא בסיפור, אלא בתרגיל הזה של התבוננות, באפקט של המעשה עלינו בשני המקרים. מישהו שראה משהו, שהבחין במשהו.
אני השוויתי בין שני המעשים, אז זה שלא סיפרתי עליו, אז כל פעם שאני נזכרת שאני עוד לא עשיתי עליו שקפה, אז הוא אפילו מלא לי מין גל חום קטן כזה בגוף, כאילו תחושה לא טובה. והשני כבר הוא משוחרר ואיננו, פשוט כבר לא מטריד. אז זה מה שעלה לי.
כן, תודה רבה.
בסיפור איפה שלא עשיתי וידוי, וזה יחסים מלפני הרבה שנים, אין כבר יחסים שם עם הבן אדם הזה, אין שם, זה מין קור כזה, יש שם קור, זה ממש חומה כזו, אני הרגשתי שיש שם חומה, זה לא פתור, זה פשוט נדחק ככה. ובמקרה שהיה וידוי מלא, יש שם חופש. כן. אין שם שום חסימות.
נפלא, תודה רבה.
אני חושבת שאחד הדברים שמשותף בשני המצבים זה העובדה שלי היה קשה עם עצמי בשני המצבים, שאני, שאני חושבת על עצמי ככה וככה וככה, עשתה דבר כזה וכזה וכזה. וזה מאוד התחבר אליי לנקודה שאת אמרת קודם לגבי הקונפליקט, שבעצם זה משקף את הקונפליקט הפנימי שאני חיה איתו, כי אני עשיתי מעשה כזה ואני עשיתי מעשה כזה, ובשניהם לא הזדהיתי עם עצמי. זה שימר אצלי את הקונפליקט הפנימי בשני המצבים. ובאותו מצב שבאמת עשיתי עם זה משהו והתוודעתי, אז יש יותר שקט, יש יותר חופש במרחב הפנימי. אבל אני כל הזמן שואלת את עצמי מאיפה בא קונפליקט פנימי, אז עכשיו זה הרבה יותר חידד לי, כי בעצם יש לי זהות שאני כזאת וכזאת, ופתאום יש זהות כזאת שעשתה מעשה כזה. יש פה פער ביניהם.
תודה רבה.
לי זו הייתה חוויה לגמרי שונה. המקרה השני זה היה משהו שקרה היום בבוקר, וזה דווקא גרם לי לחייך, כי עשה לי מין זיכרון משמח כזה משום מה. ובמקרה הראשון עלו לי שתי דוגמאות, אחת אולי מגיל 10 אני חושב, משהו שצץ כמה פעמים, משהו מאוד מאוד קטן. אני חושב שבטקסי תיאור כבר עשיתי לבשק פה כמה פעמים, ועדיין הוא יושב שם, ומשהו אחר מחצי שנה האחרונה. ובנוסף לרגשי אשמה שאת הזכרת שכמובן עלו, עלו לי מחשבות עליי שהן היו מחשבות של אכזבה, מחשבות של בושה. והסיבה שהצבעתי לשתף היא לא בגלל שחשבתי שזה משהו חדש, אני מניח שגם אחרים הרגישו מחשבות מהמשפחה הזאת, אבל המחשבה שעלתה לי אחר כך היא בגלל שאנחנו יושבים פה במקום הזה, שזה סוג הדברים שכל עוד אני חושב אותם על עצמי והם נמצאים שם, זה בעצם עוצר אותי בתהליך של העבודה שאנחנו עושים פה. זאת אומרת, הם הופכות אותו לבלתי אפשרי, כי אי אפשר לתאר את התודעה ולשאר עם כתמים כאלה שמחתימים אותה בצורה כזאת. תודה.
תודה רבה.
שתי נקודות שרציתי לשתף, במקרה אחד שהיה לפני לא מעט שנים, ניסיתי לעשות שקפה בכתב לא מעט פעמים, וזה עדיין יושב, ואחרי מה שלימד, אז אני ממש מרגיש איך ההבדל בין לעשות רק בכתב לבין לדבר עם מישהו, ואני מבין שעכשיו אני צריך לעשות שקפה מול אותו בן אדם, לעשות לאתר אותו, מול הלמה, מול נעלמה. התחושה הייתה של נפח ומשקל במקרה הזה, לעומת המקרה השני שבו כן ככה פתחתי צורת התנהגות שהייתה בעבר ושיתפתי, אז למשל אני לא מרגיש משקל, לא מרגיש נפח, זה פשוט חסר צורה, חסר נפח ומשהו כליל. תודה.
תודה רבה. תודה רבה. כן.
תודה על הלימוד הזה. דבר שלא שיתפתי, אז הוא הרגיש לי כמו משהו שהתאפש, כאילו משהו שהחמיץ לעובש, וכאילו גם בפיזיות הוא מקובץ והוא תוסס והוא עדיין חי, אבל חיות מאוד לא טובה, חולה, משהו חולה. והמקרה השני, ובכלל כל התהליך סביב הבידוי, מומחיש גם עד כמה בסופו של דבר הסגיעה בזהות העצמית היא משנית למשהו הכל כך יקר שזה הניקיון של התודעה, ושמשהו שמאכלס בתוכו טוהר, שזה הדבר הכי חשוב בעולם, הוא לא יכול לאפשר לדברים אחרים להיכנס, וזה תחושה קיומית שפשוט אתה לא יכול לחיות איתה. וזה נותן הרגשה של ניקיון ושל רצון להמשיך, שזה יהיה הדבר החשוב, כאילו, לא העצמיות שלי. תודה רבה.
תודה רבה.
אני רוצה קצת לשתף על משהו שעלה לי, שבעצם אני יכולה לראות בתגובות של בן אדם, שעשיתי וידוי ושהתנצלתי, עד כמה זה היה תהליך שלם, כי יש לי איזה יחסים שהסתיימו לפני כמעט 20 שנה, ועד היום יש שם סוג של כעס, ותמיד שאנחנו במגע, זה אף פעם לא נקי, פתאום הייתה לי תובנה שלא לקחתי אחריות. לקחתי אחריות עד הסוף. עכשיו המועקה גברה.
זמנית.
כן, וזה ברור לי שזה מה שאני צריכה לעשות.
כן, מעולה, תודה רבה. תודה רבה.
תודה רבה על הלימוד, למה? להוסיף למה שנאמר, לי לא היה קצת גל חום, היה לי חם ממש, כי ראיתי את הערימות של דברים שצריך לתאר. כאילו לא רק דבר קטן ודבר, כי לא הצלחתי לבודד, כאילו באו כל כך הרבה דברים שצריך לתאר, וזה עשה חם, חם ממש. תודה.
רוצה להגיד תודה רבה 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 רבה. הלימוד הוא שם מול הפנים משהו שלא נעים להסתכל בו. בחוויה שלי, כשאני לא עושה וידוי, והאדם הזה נוכח בחיי, זה נמצא שם בינינו כל הזמן. וזה מנהל אותי או בלהיות אובר מאמץ בנחמדה, או בלהתרחק, אבל anyway, זה נמצא שם. וזה גדל, זו הבעיה שלו. ואז הם כבר עושים וידוי, קודם כל בוודאות יש הקלה, ולפעמים זה גם יכול להיות לא פרופורציונלי, בגלל שזה כל כך גדל, למה שזה היה. למה לה אני מבקשת ללימוד מתישהו? אני אשמח לקבל התייחסות למה זה לקחת אחריות. ודבר נוסף, לגבי התנצלות, יש גישה שאומרת שמתנצלים מיד כאדם השני נפגע, וגישה אחרת יכולה להגיד שאני לא מתנצל כי אני לוקח אחריות, עד שהדבר הזה לא מתקיים ביותר, ואני גם לא מתנצל כדי שאני לא עושה את זה שוב ושוב ושוב אחרי משהו שהתנצלתי. אז אני אשמח גם לקבל התייחסות בעצם לנושא הזה של ההתנצלות. האם מתנצלים רק בגלל שהאדם נפגע, ועדיין זה נותן לך זמן לעשות עבודה של נניח לקחת אחריות, שגם את זה נניח אני לא כל כך מבינה. מה זה נקרא לקחת מלוא אחריות? זה משהו מנטלי, רגשי, זה רק פיזי.
אני יודעת, אם את היית, כשדיברנו על כוח ההתנצלות, על לעשות התנצלות שלמה, מנינו ממש מרכיבים שצריכים להיות כדי שזה יהיה שלם. הייתה רשימה. וזה כבר מתומלל. תסתכלי שם, אולי זה עונה לך על השאלה. ואם לא, אנחנו יכולים להמשיך לדון בזה, כי זה חשוב. ולקחת אחריות מלאה, לפעמים השני חושב שעשיתי לו משהו, ואני לא חושבת שעשיתי לו משהו. אז אולי את מדברת על מקרה כזה, אני לא יודעת, אבל לפעמים יש כזה דבר, מישהו נותר לי טינה, ואני לא זוכרת לך שעשיתי משהו, ולא מודעת שעשיתי משהו. אבל בדיוק דרכתי להם במקום, זה ואפילו לא ידעתי. ועכשיו הם באים והם מתלוננים עליי וכך הלאה. לקחת אחריות מלאה זה גם לקחת אחריות מלאה על זה. זה לא אומר שאני עכשיו מודה במשהו שלא עשיתי, וזה אין טעם. אבל כן, אני לוקחת אחריות על שנמצא מולי מישהו בחיים שלי שיש לו חשבון איתי. כמובן, זה יכול להיות קרמה שאני עשיתי משהו כזה למישהו אחר בכלל, במקום אחר, בזמן אחר, וזה חוזר אליי ככה. זה אולי נכון, אבל עצם זה שהם עכשיו כואבים והם מולי, והם איכשהו קושרים את הכאב שלהם אליי, אני לוקחת גם על זה אחריות. אבל זה רק אספקט אחד, אני לוקחת גם על זה ואני מקשיבה להם. ואני לא בהכרח מסכימה עם מה שהם אומרים, אבל אני מסכימה עם זה שהם מרגישים ככה. לזה אני נותנת תוקף מלא, אני מתקפת אותם. זה לא בסדר שאתה מרגיש ככה. זה לא בסדר. ואני מוכנה לקלוט אותם במקום שבו הם נמצאים, ולהוציא את עצמי מהסיפור. לשים את התיק שלי בצד. עכשיו מישהו בא ויש לו משהו שקשור אליי, אז זה בעולם שלי, זה מפשיל אצלי. אני לוקחת על זה אחריות, אני קולטת אותם, אני פותחת את ליבי אליהם. אולי זה מספיק. אני פותחת את ליבי לדבר הזה שבא אליי, מה שזה לא יהיה. לא משנה מה הסיכור. אני לא משתמשת בו לסגור את ליבי ולהיות צודקת, אלא לפתוח את ליבי. אשת שבסוף התחושה שעשינו משהו שלם, זה כשלקחנו מצב קשה ככל שיהיה ופתחנו את ליבנו. וזה כולל את עצמנו. זה כולל אם אני עשיתי דבר היום ונורא, ועכשיו אני מודעת שעשיתי היום ונורא ואני מתביישת. וגם הלב הפתוח הזה והחם הזה, גם כלפי עצמי, גם אני יצור שצריך חמלה. וכשמגיע הרגע הזה שקרה מה שקרה, ובסוף נפתח הלב, עשינו את העבודה. אולי השני עוד לא מרגיש שלם, אולי הם יבואו עוד פעם, אז יהיה לי עוד הזדמנות. זה במילים כלליות, זה כאילו הסימן שהעבודה נעשתה, שזה חם. הלב חם ופתוח ופועם, והחיות שלנו עולה והאהבה שלנו יותר גדולה כתוצאה ממה שקרה, ולא פחות. ואם עשינו את זה, אז זה שווה.
תודה רבה רבה.
אני שאלתי את עצמי שתי שאלות. שאלה אחת זה, למה יש אנשים שיותר קל לי לעשות את התהליך הזה כלפם, ויש אנשים שיותר קשה? ואז מהשאלה הזאת הלכתי פנימה לתוך עצמי, ובעצם גיליתי שזה משהו שלגמרי בתוכי, שלא קשור כרגע, הוא כן קשור למה שנעשה, אבל משהו בתוכי שגרם בכלל מלכתחילה לעבירה הזאת לקרות מולו, וזה משהו שצריך להסתכל מאוד עמוק בפנים, משהו מאוד עמוק בי, למה הגעתי למצב הזה בכלל שפגעתי בבן אדם הזה? למה פגעתי? עכשיו, יש אנשים שהרבה יותר קל לי מולם לעשות אחר כך את הוידוי ולהגיד אני נורא מצטערת. וזה עדיין אני חושבת נורא נכון לבדוק, אבל למה מלכתחילה אני עשיתי את הדבר הזה? יש אנשים שמאוד היה קשה לי לעשות מולם את הסליחה, ושם יש דברים הרבה יותר עמוקים. ושם צריך הרבה פעמים לדעתי להסתכל באומץ מאוד גדול פנימה.
כן.
לבדוק מה הייתה שם החולשה שהיא מלכתחילה, הגיע למצב כזה של פגיעה.
כן, תודה רבה. אני חושבת שזה מאוד מועיל להכיר את עצמנו ברמות האלה. זה בהחלט חלק מהפתיחה, האתרה של הפקעת הזאת שאנחנו מסתובבים איתה, אבל מעיקה עלינו בלי שאנחנו יודעים מה זה בדיוק. אז זה חשוב, אבל בסוף חשוב לא להישאר שם. לא להשאיר את זה ברמה של חיתות עצמי. היא חשובה, היא בדרך. היא חשובה, אבל בסוף אנחנו רוצים להגיע לעשות את העבודה מול השני ולפתוח. ולפתוח את ליבנו. אז לא לפספס כאילו את העבודה העיקרית. כן. תודה רבה. אוקיי, אז תודה רבה לכם על ההשתתפות. בין אם בקברם, בין אם במדיטציה. תודה רבה.